ואיך שנכנסתי בדלת אמרתי, אוקיי, אני בבית.
פה ארוחת ערב אצלם, פה ארוחת ערב אצלנו, הילדות משחקות ביחד.
גם במעגלי גברים, כמו בפרדס חנה, יש איזה מיקס שלא מתאפשר במקומות אחרים.
מה הדיבור בפרדס חנה קרקור עם אור אלון?
אז ברוכים וברוכות הבאים והבאות, מה הדיבור בפרדס חנה קרקור, עונה שנייה. אנחנו ממשיכים, כן, והפרק היום הוא עם אורי דוב לידור. היי.
וואו, פתאום עלה בי התרגשות כזאת. כי אני מקשיב לפודקאסט.
איזה מלך, איזה כיף.
פתאום הבנתי שאני בתוך הפודקאסט עכשיו.
איזה כיף. מה, באמת שמעת את העונה הראשונה וזה?
תשמע, אני כשהגעתי לפה, הייתי שומע את הפודקאסט, קודם כל שמעתי את כל הפרקים שלך.
איזה מלך אתה, וואי, איזה
כיף. וגם הכרתי את פרדס חנה ממש דרך הפודקאסט, כי הכירו לי את הפודקאסט ביום הראשון שהגעתי לפרדס חנה, ואני שומע פודקאסטים כפייתי, ממש.
רגע, אתה אומר שהגעת בשנתיים האחרונות כזה, נכון?
כן, 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 אני חדש בפרדס חנה, למרות שכבר עברנו שני בתים וזה, אבל כן.
וואו.
ושמעתי את כל הפרקים שלך.
יו, איזה כיף, שמה, זה מרגש אותי.
כן, תשמע, אני אוהב את הפודקאסט.
איזה כיף.
ממש, I'm a fan.
איזה פרק אהבת במיוחד? אתה זוכר, להגיד לי שם?
יש כמה דברים שאני זוכר ממש טוב שנהניתי. יש את החבר'ה של הידית שהעיפו לי את המוח.
אנס ואילנה.
זה אנס, ואשתו בכלל הטריפה אותי. עוד לא פגשתי אותה, את אנס אני קצת מכיר. כן, כן, ממש.
אתה גם בעולמות מקבילים.
אני ממש מחכה לרגע, אני יודע שזה יקרה מתישהו.
כן, רגע, טוב, אז בוא נגיד רגע מה אתה עושה, מה אתה עושה בחייך. מלא דברים.
כיום אני בעיקר מתעסק בקרקס, ויש לי אתר מחירות של ופורייזרים, של מכשיר הידוי, אז אני גם קצת מתעסק עם כזה תמיכה ועזרה לאנשים. כאילו זה אתר שהוא די עובד אוטומטית היום, אז רוב הזמן שלי הולך לקרקס, ואני מלמד קרקס ועושה מופעים.
מגניב מאוד.
כן, קרקס בפיתה.
יש פה נקרא... קרקס בפיתה.
כן, כך נקרא
זה המופע. זה כאילו עצמאי שלך כזה. כן. עסק עצמאי.
כן.
כי אני יודע שיש פה את קרקס שבזי, לא? קרוב.
כן, כן, בטח, חברים.
חברים. זהו, היה פה מיכאל פינקל.
בטח, שהוא, איש יקר.
בעולמות האלה.
אז הוא היה אצלי גם בפודקאסט, יש לי גם פודקאסט שקוראים לו קרקס בפיתה, אז הוא התארח אצלי לא מזמן.
גדול. טוב, אז בעצם בוא נעשה רגע זה, יש לך שני פודקאסטים, נכון?
כן, איזה מבלבל זה, אה?
כן, כן, מבלבל.
האלה. אנחנו נתמקד היום בעיקר כנראה בצמחים, כי זה בצמחים. כזה מה שדיברנו עליו לפני. ו...
נכון. אז אני אעשה רגע סדר למדינים. אוקיי. אורי דוב לידור,
כן.
הוא עושה המון המון דברים, בין השאר קרקס, יש לו אתר לוופורייזרים, והוא צמחולוג, צמחולוג, איך אמרת?
דודה שלי קוראת לי צמחולוג, אני מתעסק המון המון שנים עם צמחים, בעיקר עם צמחים שהם משני תודעה, ועוד כובע זה שיש לי פודקאסט שנקרא טריפטיז, שזה פודקאסט כזה ותיק,
כן, שמעתי אותו קצת.
שלוש שנים, ושם אנחנו מראיינים בכל פרק מישהו שמספר לנו שלוש טריפים שלו.
וואו, שלוש?
כן, זה כאילו כמעט תמיד, ככה עשינו כזה כל מיני שילובים, אבל... כמעט בכל פרק מגיע בחור, בחורה, ומספרים לנו טריפים, וזה מאוד מאוד אישי. בגלל זה קוראים לזה טריפטיז. כן.
איפה גרתם לפני?
גרנו 15 שנה ברשפון, רשפון אהובתי. הגעתי לרשפון ולא עזבתי אותה, פשוט התאהבתי, ובשנים האחרונות גרנו בדום, בשטח די דומה לשטח הזה, עם כל החברים שלנו, זה היה ממש גן עדן.
וואו, קהילתי.
זה היה חלום שמתגשם, זה כזה חברים של חברי נפש הכי קרובים, וגרנו שם איזה 5 שנים פשוט אחד ליד השני, במין אזור כזה שהוא כאילו, יש את האזורים האלה שאתה לא יודע שהם קיימים, פתאום אתה כזה עובר מאחורי איזה עץ, ויש איזה ממלכה, אז זה היה ממש עולם כזה, ושם גרנו 5 שנים.
מה, זה מדהים.
ממש, ממש, זה היה חלום.
זה בדיוק מה שאמרו לנו על פרדס חנה, כאילו, כן. למה לעבור לפה, זה הסיבה כזה.
כן, ורשפון גם היא נורא דומה לפרדס חנה בהרבה מובנים.
וואי, לא ידעתי את זה בכלל.
בכלל, הרבה רשפונאים קוראים לפרדס חנה רשפון לגדולים.
וואו.
כי הרבה רשפונאים שאחרי שהם כזה כבר נהיים גדולים, עם משפחות וזה, אז הם עוברים לפרדס חנה.
גדול.
אז היינו שם, ואז עברנו לחותרים. לשנה.
רגע, כל החברים נשארו שם?
פשוט זה היה מקום כזה שהוא כמו, אני לא יודע אם ככה זה פה, אבל בעצם חיכינו לרגע ש...
שיפנו אתכם.
ידפקו לנו בדלת, יגידו לנו ילדים, לכו מפה. וזה לקח 5 שנים, זה היה נס. זה גם היה בכלל טעות שמצאו אותנו, הם חיפשו את השכנים שלנו, ובטעות הפקחים הגיעו לשכונה שלנו, ואז אמרו, רגע, מה זה, מה קורה פה?
מה קורה פה בהרמונות האלה מאחורי ה...
ואז באו להעיף אותנו, הקורונה שמרה עלינו שנה, נשארנו שם עוד שנה בחסד, והיה לנו את הקורונה הכי מדהימה, כמה שאפשר להגיד כאילו על התקופה המוזרה הזאת, אבל זה פשוט היה תקופה מופלאה בשבילנו. ואז עברנו לחותרים.
איפה זה החותרים?
המשפחה. החותרים זה ממש כזה ליד חיפה, כאילו מהצד היותר דרומי, וזה על הים, קיבוץ, זה כאילו היה אמור להיות חלום, כי ממש ראינו את הים מהחלון, ואנחנו נורא מחוברים לים, וגם ברשפון, כאילו כל הזמן היינו בהר סוף, וקצת התאכזבנו, לא מצאנו את עצמנו.
החברים לא עברו איתכם.
החברים לא עברו, כל אחד כזה עבר לגלות, לאיפה שהוא עבר.
אז בעצם כאילו היית, גרת באיזשהו סוג של קהילה, וזה התפרק.
כן, לגמרי.
וואו, מה, אפשר לשאול מה הסיבה? מה גרם לזה?
תשמע, זה אף אחד מהקהילה הזאת, הוא לא באמת קהילתי, פשוט אנחנו חברי נפש ואוהבים אחד את השני מאוד, אנחנו כמו משפחה כזה, ויצא איזה נס שבאמת גרנו ביחד, וחיינו סוג של חיי קהילה, כי הרבה היינו אוכלים ביחד, ועושים דברים ביחד כל היום, וכל היום הייתי מסתובב בין השכנים, והשכנים היו מסתובבים, וזה היה ממש כמו איזה ארץ כזאת, כאילו אנשים היו מגיעים אלינו, גם שליחים וכאלה, והם היו בשוק.
כן, זה נשמע כמו חלום של הרבה מאוד אנשים שאני מכיר.
ממש, זה היה פשוט חלום שאתה נכנס אליו, ואתה אומר, וואו, אני חלום.
ולהגשים את זה במקום אחר, זה לא היה, לא הייתה אופציה?
אז אנחנו מנסים, אנחנו חושבים שיום אחד אנחנו נחזור מהגלות, ונבנה את, קראנו לעצמנו ילדי המסילה.
היה שם גם, הכל.
כן, כן, היינו ילדי המסילה, ילדי המסילה המקוריים, זה היה הקבוצה בוואטסאפ, והבן שלי, הוא נולד במסילה, אז הוא היה ילד מסילה מקוריים.
מה זה המסילה?
המסילה זה בגלל שהיינו גרים על הרכבת של רשפון, אז אנחנו היינו ילדי המסילה, ויום אחד אנחנו כנראה נעשה את זה שוב, כל החבר'ה.
וואי, אני מאחל לכם שתצליחו, וכאילו זה מה שאמרו לנו, היום אני יותר מבין את זה, אבל אותנו, אנחנו באנו הרי מתל אביב רובנו, כאילו לא גדלנו בתל אביב, אבל גרנו כזה אחרי צבא בתל אביב, 6 שנים, ואז אמרו לנו, יאללה, מעלים לכולכם את השכר דירה, פחות או יותר, וחיפשנו מקום שאפשר לעשות בו את זה, וכולם אמרו לנו כמה פרדס חנה היא בדיוק זה.
כן, אתה מרגיש שזה זה?
אז אני בהתחלה ממש לא הרגשתי את זה, בהתחלה לא הבנתי מה אני עושה פה. היום, לאט לאט אני יותר ויותר אוהב את המקום הזה.
אני מאוד אהבתי בפודקאסט שלך, כאילו את הסיפור הפנימי, שאתה כאילו מחפש כזה את הבית, את ההרגשה של החמימות הזאת.
כן, זה היה לי מאוד חסר, כאילו. וזה קטע שדווקא בתל אביב הרגשתי את זה, כי רוב האנשים לא...
כן, אבל יש אזורים כזה, בטח פלורנטין וכאלה, זה...
כן, גרנו דרום העיר, וגרנו מאוד קרוב גם הרבה חברים, זה מאוד, הקרבה, זה משהו שמאוד עוזר לתחושת הקהילה.
ממש.
אז רגע, אז אוקיי, אז אני חוזר רגע לסיפור, ואז נתמקד
ב... איזה מקצועי אתה אור, אני אף עליך, ממש.
תודה, אחי. נתמקד בצמחולוגיה, אבל תסביר לי רגע מה היה בחותרים שלא דיבר אליכם.
אז, תשמע, אנחנו איפים, אוקיי?
אני אוהב את ההצהרה.
בעל כורחנו, אנחנו כאילו לא התכוונו, אבל אבא שלי איפי, זה כנראה עובר בגנים, ואנחנו כולנו פריקים כאלה, שתמיד לא אוהבים מסגרות, ואיכשהו כאילו מצאנו את עצמנו במסגרת כזאת של קהילה, אבל כולם נורא פריקים, ואז אנחנו מוגדרים כאיפים על ידי החברה, כאילו נראה לי. למרות שהיום אני די בן אדם רגיל כזה, יש לי משפחה וילדים ו...
כן, אבל אני יכול להבין איך החברה תופסת אמן קרקס, צמחולוג, כמשהו שהוא שונה או... לא, כאילו, אני יכול להבין את זה. אני אמן בלונים, אני הרבה פעמים נתפסתי
ככה. אני חושב שגם אתה איפי.
כן, זהו, תבין. נראה לי זה ציר כזה.
אני חושב שזה איזשהו ברק בעיניים, איזשהו זוהר בעיניים כזה, איזשהו משהו שהוא... איזשהו... זה לא ילדותיות, אבל אתה מסרב להיות מבוגר.
כן.
אתה לא מוכן, בדיוק, אתה לא מוכן להיות איש אפור, ואתה לא מוכן שיגדירו אותך, ואז אתה בסוף נהיה איפי, כי זה כאילו הגדרה הכי רחבה. ואני לא זוכר בכלל מה הייתה השאלה.
על החותרים.
אוקיי. והחותרים הרגשנו, בגלל שזה קיבוץ, אז יש מין הרגשה כזאת בקיבוצים, שלא חשבתי שהיא תהיה בחותרים, שהכרתי אותה מקיבוצים בדרום, ואז בחותרים הרגשתי את זה, ברשפון, תמיד אמרנו שזה איפים ויאפים, כאילו זה איפים שגרים אצל היאפים.
כן, זה...
וככה זה היה בערך, היינו כאילו כזה קרוונים אצל היאפים, ופה זה, פה שוב ראיתי כזה טברה כזה בעיניים, או לא יודע, אפילו הלכתי לסופר והרגשתי וייב.
מה זה פה, פרדס חנה?
פה פרדס חנה, ואני שנים לא רציתי להגיע לפרדס חנה, כי לא רציתי להיות הקלישה, אמרתי, אוקיי, כנראה שאני איפי, ועכשיו אני גם אלך לפרדס חנה, ואני אהיה איפי מפרדס חנה, ואני פשוט קלישה, זה כמו פעם שהייתי פריק, והיו את הפריקים שאוכלים את השאריות של המקדונלדס, בדיזנגוף סנטר. אמרתי, לא אכפת לי להיות בדיזנגוף סנטר ולהיות פריק, אבל אני לא גם יאכל את השאריות של המקדונלדס.
כן, כאילו לענות על הסטיגמה עד הסוף כזה.
כל הקלישה. אז פשוט לא רציתי, ואז הגעתי לחותרים, ופתאום זה היה חסר לי, לראות את הניצוץ הזה בעיניים של אנשים, אנשים שהם סתם ככה פלייפול, הם באמצע החיים, באמצע היום, ואין להם איזה נקודה שהם רצים אליה, הם פשוט כאילו פתוחים לעולם.
כי מה, מה הווייב בחותרים?
אז בחותרים זה באמת משפחות, זה על הים, מקום מהמם.
כן.
לא יודע, לא מצאנו את עצמנו, לא היינו שם מספיק זמן.
הרבה פעמים מרגיש לי שבקיבוצים יש את הצד האפל של הקהילה, כאילו רואים כזה קצת רכילות, וקצת כל מיני חיכוכים, אינטריגות כאלה, אז אני לא יודע, אולי, אני לא רוצה להכניס לך מילים, תגיד לי איך זה היה שם.
תשמע, אני חושב שיש שם אנשים מדהימים ומופלאים, וגם בדרום הרגשתי את הרכילות, ידעתי שהם מדברים עליי, כי הייתי יוצא עם תחתונים לעשות יוגה בחוץ, כי כאילו יש שם דשא ענק ו...
וזה מתבקש.
ווואלה, בא לי לעשות יוגה, ולא יודע, כאילו הרגשתי את זה, אבל לא היה אכפת לי, ובחותרים, פתאום הבנתי שגם היה לי געגוע עמוק לרשפון, ולחברים, ופשוט לא הרגשתי את זה, גרנו פתאום, אחרי שגרנו בכיפה גיאודזית, הכי מפנקת בעולם, כזה, עם כמה חדרים, ואמבטיה מהממת, והכל בנינו בעצמנו, כזה מטבח מעץ, ופתאום אנחנו עוברים לבית שהוא חדש מהניילונים ברחבה שם, אז, ופתאום היה לנו קירות, שזה הזיה, ואמרתי, וואו, כאילו כל בן אדם בא אלינו, ואמרתי לו, תראה, יש לנו קירות, והתלהבתי ממש, אבל זה לא, משהו לא היה לי טוב, משהו לא הרגיש לי כזה בית וחמים, והרגשתי שאני מתרחק מעצמי,
ולעשות פודקאסט על, לא היה אופציה, לעשות פודקאסט על החותרים.
ופודקאסט על החותרים לא היה אופציה. האמת שאת הפודקאסט של הקרקסט, את קרקס בפיטה, אז אני חושב שעשיתי הרבה בהשראת הפודקאסט שלך, אנחנו נגיע לזה אולי, אבל פשוט הרגשתי שאני מתרחק מעצמי לגמרי, ואז רצינו למצוא בית ספר, פעם ראשונה בחיים, לבן שלי, שהיה בחינוך ביתי, גם בגלל שהוא כזה ילד סופר מיוחד, כזה עם דמיון על, ואין לו רגע משעמם בחיים, כאילו הילד הכי פלייפול בעולם, יש לו כאילו עיניים כחולות ענקיות, והוא פשוט כאילו... וואו,
סקרן לעולם,
סקרן
פתוח.
סקרן לעולם, רק רוצה ללמוד ולשחק, וכל היום צוחק ורוקד, ולא היה אף מסגרת שתכיל אותו, וואו. כאילו היה, מצאנו לו כמי מסגרות אלטרנטיביות, אבל לא משהו קבוע, ואז אמרנו, אוקיי, הוא עולה לכיתה א', צריך למצוא לו בית ספר, ואז רשמנו אותו, הבנו שבית ספר דיאלוגי, זה הקטע, זה הדבר, כאילו.
כן.
ואני מורה לקרקס בבתי ספר, אז אני מכיר קצת בתי ספר, ואני חייב להגיד שגם הבתי ספר הכי רגילים, הם מדהימים ביחס לבתי ספר ש... או לבית ספר שאני הכרתי בשנות ה-90, כאילו זה עולם אחר היום.
אתה מדבר על כל הארץ או ספציפית על פרדס חנה?
בתי ספר היום זה, עלינו מלא מלא רמות, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל אנחנו בשנות ה-90, שנות ה-80, חיינו חיים אחרים לגמרי. גם הבתי ספר הרגילים, יש להם שיעורי קרקס, יש להם שיעורי יוגה, יש להם שיעורים שמי חשב שיהיו דברים כאלה, כאילו
במופעה. כן, אצלנו היה חוגים מקסימום, כאילו,
כן, היה חוגים כאלה, אבל מאוד מסגרתיים, וזה די מדהים מה שקורה היום בבתי ספר, ואז ראיתי את בית ספר הדמוקרטי באבן יהודה, ונדלקתי, ואמרתי, אני רוצה משהו כזה, אבל לא בדיוק, ואני זוכר שראיתי איזה סרטון, עוד לפני שהיה לי בכלל ילדים, ופשוט בכיתי מלראות את זה.
וואו.
כאילו זה הדהים אותי שיש מסגרת כזאת, שמישהו חשב על מסגרת כל כך מופלאה. אז רשמנו אותו לשני הבתי ספר הדיאלוגים, אחד ליד החותרים ואחד פה בפרדס חנה.
מה זה פה בפרדס חנה? איך קוראים לו?
הבית העגול.
הבית העגול. זהו, אני גם ראיתי את הקליפ של בדיוק כמו שאני שהם עשו. אתה מכיר את השיר הזה?
לא.
בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב. עכשיו רביד פלוטניק לקח ועשה לזה סימפול.
פה של הבית העגול?
כן, וזה הם הוציאו, זה הם המקור, מה שנקרא.
וואו.
כן, אנשים לא יודעים את זה, אבל רביד פלוטניק סימפל את פרדס חנה.
מדהים. תשמע, זה פשוט, זה מהמם ומרגש, ואני מציע לכל אחד שסתם ככה בא לו להתרגש, שידבר עם סיגול מהבית העגול, ויבוא רק לצפות שהפלא הזה קיים. זה כמו הכוכב הירוק, הסרט. זה כאילו, זה לא יאמן איך ילדים יכולים להסתדר, ואיך כמעט ואין ריבים, וגם שיש ריבים, מטפלים בהם בצורה כל כך יפה, וואו. של דיבור. וזה פשוט בית ספר שאם כולנו היינו במסגרות כאלה, כנראה היינו חיים היום בעולם אחר.
מדהים.
לגמרי. אז המסגרת הראשונה שלו בעצם בחיים הייתה בית העגול פה בפרדס חנה. ואז מצאנו בית ועברנו לפה. והיה לנו בית מהמם, ישבנו על איזה דונם וחצי של
עם קירות
כזה
או...
שטח. עם קירות, אבל בית סבתא כזה. והיה לנו את השדה. היה לנו פשוט שדה ענק ליד הבית. אני אוסיף פה איזה טוויסט לסיפור, עד שהרילו לנו את הכלבים.
אוי ואבוי.
כן, שזה משהו שאני רוצה לדבר עליו בפודקאסט הרשמי של פרדס חנה.
איזה כיף לקבל את התואר הזה. אבל, אבל כן, וואי, זה תופעה. אני שמעתי על התופעה הזאת. חברה טובה שלנו יש לה גם כלבה, ושמו להם נקניקיות מורלות ממש מתחת לבניין כזה.
איפה היא גרה?
בדרך למרחב.
אוקיי, אז שם עוד לא שמעתי שזה קורה, אבל אני יודע שבאתרוג ובחשמונאים, זה קורה כבר איזה 10 שנים,
וואו.
מסתובב פה איזשהו רוצח או רוצחת סדרתיים של כלבים, וזה בדיוק מה שאמרת, הם פשוט מפזרים נקניקיות מורעלות, זה גם משהו שקשה להשיג, וזה גם משהו שמחסל אותם תוך, כאילו, אם אתה לא לוקח את הכלב תוך כמה דקות לשטיפה, אז זהו, הלך הכלב.
וואו.
ויום אחד זה פשוט קרה לנו.
איזה עצוב.
ושני הכלבים שלנו, בעצם, כלב אחד היה אצלנו באומנה, זה כלב שקיבלנו עם הבית בחותרים, והתאהבנו בו, וההורים שלו עדיין בחול, אז לקחנו אותו בשביל הכיף, כי אנחנו אוהבים אותו, דובי, שאוטה. והרעילו אותם, בבי, הכלבה שלנו, פשוט מתה לי באוטו, בדרך לבית חולים, ואחרי שהיא מתה, אז אני שומע את דובי מאחורה, והוא גם הולך למות, ואני פשוט מחזיק לו את הלב כל הנסיעה, ואני אומר לו, דובי, אתה מחזיק, ונסעתי כמו משוגע עד רמת גן, סליחה לכל האנשים שקיללתי להם את החיים, ונסעתי כמו מטורף, באמת נסעתי כמו מטורף.
פה בפרדס חנה לא היה מענה כאילו?
מסתבר שיש פה איזה מקום של חירום, אבל נסענו לאיזה בית חולים אחר שעליו ידענו, ממש לא מזמן שמעתי ששוב הרעילו, אני יודע את זה, מהדיירת שלקחה את הבית שאנחנו גרנו בו.
וואי, זה פשוט נורא, זה מזעזע, באמת.
פשוט הרעילה את הכלב, ואני ממש רוצה לדעת מי זה, ואני רוצה לדאוג
שזה... אתה חושב שזה רק בן אדם אחד?
יש לי כל מיני תיאוריות.
כן, אולי לא כדאי ש...
אני ממש בילשתי אחרי זה.
זה נורא והיום, באמת.
זה פשוט נורא והיום, אני ממש התעסקתי בזה הרבה מאוד, ואז הבנתי שאני, וואלה, אני איש משפחה, ויש לי חיים, ואני לא יכול כאילו להתמודד עם הצער הזה, וראיתי שהמשטרה לא עושה כלום.
רגע, מה עם דובי? אני במתח.
ודובי, החזקתי לו את הלב כל הנסיעה, נסעתי כמו משוגע, חתכתי אנשים בכביש, הבאתי אותו, אמרתי לו, דובי, דובי, תחזיק, הוצאתי אותו מהאוטו, החזקתי אותו בידיים, הוא מת לי בידיים, זרקתי אותו על השולחן, כמו ב-ER וכל הסדרות שאנחנו מכירים משנות ה-90, צרחתי על כל הרופאים שיבואו, באו עם החשמל, העירו אותו לחיים, אני עוד לא ידעתי שהעירו אותו לחיים, הוא איזה 4 ימים היה בקומה,
וואו.
ואמרו לי שגם אם הוא יחזור, הוא כנראה יחזור עם איזה נזק מוחי. אמרתי להם, זה בסדר, הוא אף פעם לא השתמש במוח שלו, אני מכיר את הכלב. ואז הוא התעורר, והם שלחו לי וידאו שלו, שהוא לא מוכן לשתות מקערת נרוסטה. אמרתי להם, זה בסדר, זה גם היה לפני. אז הם אמרו לי, תשמע, הוא לא מוכן פה ללכת על הרצפה. אמרתי להם, זה בסדר, יש רצפה שהוא לא מוכן ללכת עליה. הסוף של הסיפור של דובי, זה שהוא בעצם התאהב בשכנה שלנו, בחשמונאים.
כן?
כן, והוא עבר אליה.
אוקיי, הוא בחיים.
הוא בחיים, כן.
וואו, אוקיי.
כן, והם חיים באושר ואושר, והוא כלב מדהים. ואחרי שכאילו נכפו עליו בעלים, שכאילו אנחנו נכפנו עליו, והוא פשוט בחר את הבעלים שלו, וממש מאוהבים. זה סיפור...
וואו, שתשמור עליו טוב טוב.
כן, לא, הוא ממש ממש מיוחד ומדהים, והיא בכלל הייתה גברת חתולים כזאת, וזה ממש מופלא שהם מצאו אחד לשני, זה נורא נורא מרגש.
מדהים, ובאמת... מוצא מקומית פרדס חנה כרכור, תטפלו בדבר הזה,
ממש,
זה פשוט כאילו, ממש. הזוי, זה הזוי שזה
לא
קורה.
אני לא שמעתי כלום מהמועצה, שום דבר, פשוט כלום.
כן.
באו עיתונאים, גם מידיעות, גם משני עיתונים מקומיים, עשו כתבות, ואני חשבתי שזה עבר, חשבתי שכאילו, אוקיי, אני לא אמצא מי עשה את זה, אבל לפחות אני אפרסם את זה וזה לא יקרה שוב.
כן.
וממש לפני שבוע, שמעתי שהם הרעילו... מי ששם רעיל את הכלב.
נורא.
כן.
ממש מזעזע.
אז אנשים, תדעו לשמור על הכלבים שלכם, הם פשוט זורקים את הנקניקיות לתוך הגינה שלך, אז תדעו ממש לשמור על הכלבים שלכם קרוב, והלוואי, הלוואי, ומישהו ימצא מי זה.
חשוב.
שירים לי טלפון.
ממש. והיום יש לכם כלבים?
היום יש לנו חתול.
עברתם להיות אנשי חתול.
בזכות דובי. כי הוא, בשבוע הראשון שלנו בפרדס חנה, הוא תפס איזה חתול וניער אותו. החתול הזה, כאילו, הייתי בטוח שהוא מת, באתי אליו, ואז הוא עשה לי כזה וואו של חתולים, כאילו, אמרתי, וואו, פייסטי, הוא חזק. והייתה לו, היה לו רגל על הראש, כאילו, מרוב שהוא יקם לו את הרגל, והיום הוא חתול מדהים ומופלא, וממש.
טוב, אנחנו נעבור לכובע המרכזי, נראה לי שזה חתיכת סיפור, ואני בטוח שיש לך עוד מלא סיפורים, ואולי נבוא לעוד פרק, אבל אנחנו נדבר רגע על הכובע המרכזי, שזה אני המון המון זמן, מחפש כל מיני נושאים ספציפיים לדבר עליהם בפודקאסט, בגלל שאני יודע שפרדס חנה יש לה כל מיני נישות שלה, נקרא לזה, ואחד הדברים שביקשו ממני, ממש אמרו לי, בוא תעשה פרק על פסיכדלים.
וואלה,
על, כן.
וביקוש מהקהל.
ממש ביקוש מהקהל, וחיפשתי מומחים.
אוקיי.
ואז אתה פנית ואמרת שאתה מומחה.
תשמע, אני חושב שאני להבדיל ממומחים אחרים, גם, אתה יודע, התואר הזה מומחה, זה לא שלמדתי 3 שנים, אני רק
כן.
מוכר את זה כבר איזה 20 שנה, אבל אני לא מתפרנס מזה, אז גם אין לי בעיה לבוא ולדבר על זה.
אובייקטיבית, כאילו.
כן, אני חושב שפשוט הרבה מומחים, בגלל שהם הולכים על הגבול הזה של בין החוקי והלא חוקי, הם לא יכולים לדבר על זה. ואני בגלל שסך הכל יש לי פודקאסט על הנושא הזה, ואני לא מארגן מעגלים וכאלה,
כן.
אז אני יכול לדבר על זה פשוט חופשי.
האמת
שכן. וגם זה נושא שאני, הוא מאוד קרוב לליבי, ואני מאוד אוהב לדבר על
זה. זהו, יש כמה מומחים רשמיים כאלה, דוקטורים שפניתי אליהם, והם לא רצו לדבר על זה.
כן, גם אני ניסיתי להזמין אותם לפודקאסט שלי.
כן?
כן.
זה מאוד טאבו, אני יכול להבין, זה בסופו של דבר זה לדבר על משהו לא חוקי שקורה, אבל יש לו קהילה מטורפת בארץ, וספציפית פה בפרדס חנה, נראה לי. אז בא לי לשאול אותך, קודם כל, מה זה אומר מבחינתך? סמים פסיכדלים. קראת לזה צמחים, איך קראת לזה מקודם?
תשמע, אני אוהב לקרוא לזה סמים.
סמים.
הרבה לא זורמים איתי, אבל גם אני לא...
כי סמים, יש לזה גם הקשר של תרופות, אם כבר אמרת איפים, אז יש לזה קצת הקשר של תרופות, כאילו, דרגס.
אני חושב שהשם מדיסינה זה כמו לקרוא לילד מוזר מיוחד. כאילו, מה רע במוזר? זה מדהים להיות מוזר, זה הכי יפה שיש. ואני שיט פשוט אוהב גם את הצליל, לא אכפת לי מהקונוטציה וזה, כי גם אני לא מהפעילים, ואני חושב שגם אם הייתי פעיל, אני חושב שהמילה סמים היא סבבה ואפשר לנרמל אותה, והיא מילה מאוד עתיקה, והצליל שלה מרגש.
היא הרבה פעמים מרתיעה, כמו מוות, מוות זה גם צליל מרתיע, אבל נכון. שאתה אומר למישהו, לא יודע, החזיר את נשמתו לבורא, זה אחרת. כאילו, יש בזה משהו קצת יותר עדין, מעודן.
אני חושב גם שיש חיבור עמוק בין סמים, פסיכדלים, לבין מוות. וגם אם זה היה חוקי, אז זה עדיין נושא שהוא טבו, בגלל שהוא קשור למוות. הוא קשור לזה שאנחנו לא נצחיים.
כן. וואי, ממש מעניין אותי לדבר איתך על זה, אבל רגע, בוא תספר לי מה זה אומר חוקר. כאילו, האם זה אומר שהשתמשת המון פשוט, או שזה...
אז הסיפור שלי עם סמים, ככה בבריף מהיר, הוא שבעצם אני לא התעסקתי עם סמים, עד גיל מאוד מאוחר, שזה 18.
לא מאוד מאוחר.
לא, אבל אני מדבר ממש על גרס, רק על גרס.
כן.
ואני ממש זוכר את עצמי בגיל 18, עם איזה חבר מדברים, היית מנסה גרס? היית מנסה? וואלה, כן, אם אני מכיר את מי שזה, ואני רואה שזה פרח, הייתי מנסה, כן. באותו יום ניסינו, כאילו באותו יום פגשנו מישהי מופלא, ראינו שיש בה משהו מיוחד כזה, והיא עשתה לנו כזה, רוצים לבוא אליי הביתה לעשות בנגים? אמרנו, אוקיי, בוא נלך. ושיחקנו אותה כאילו אנחנו מבינים, וכמעט שאפתי מהמבחנה, ואני פשוט זוכר שאני נקרא מצחוק מעוגה, ואני אומר, וואו, זה לא כמו אלכוהול, זה משהו, ואז פשוט שנים ניסיתי להבין מה זה המשהו הזה. עכשיו, מה זה שנים? בעצם מדובר על 15 שנה בערך, שהייתי מסטול בלי הפסקה.
וואו.
עכשיו, אני מאנשים המאוד מאוד רגישים שגנג'ה עושה להם מה שטריפים עושים לאנשים אחרים. זאת אומרת ש-15 שנה הייתי בלאללנד, בוונדרלנד, למדתי גם אז קולנוע, והיה לי תיאטרון בדיזנגוף סנטר, זה כאילו התאים לי עם החיים, אבל הייתי ממש בהזיות.
ממש כאילו עולם אחר כזה?
הייתי ממש בעולם אחר, הייתי חי חיים מאוד מאוד מתפקדים, כאילו יצאתי מהצבא והייתי בטלקלל, עבדתי במדיה דיירקט, הייתי מקבל שיחות ומוכר דיסקים, ואני זוכר שכשהייתי בא עם ג'וינטים,
זה נשמע בין 3,000,
כן, כאילו היסטוריה, ואני זוכר שהייתי עושה מלא כסף, מסתכל על המחשב, אבל לא הייתי זוכר איך עשיתי את זה, עם מי דיברתי, על מה דיברתי, רק הבנתי שאני ממש טוב בזה. אז ממש הייתי בהזיות, והייתי מצלם הכל, כאילו לא היה אז פלאפוני וזה, הייתי כל הזמן עם מצלמה, והייתי מצלם את כל החיים שלי, בגלל זה גם הלכתי ללמוד קולנוע אחרי זה, ופשוט הייתי בהזיות. הדבר הזה פתח לי משהו, שהוא כאילו, הוא ממש ברמה של טריפים, לקח לי זמן להבין את זה. אבל פשוט לא רציתי להפסיק עם זה.
רק עישנת ג'וינטים? או גם אכלת?
כן, רק עישנתי.
רק עישנת.
כן, וגם מדבר על גנג'ה של אז, כנראה, אני לא יודע, זה כנראה משהו ברגישות שלי, כאילו הייתי נורא נורא רגיש לזה. וואו. ולא רציתי לעשות טריפים, כי אמרתי, גם לא רציתי להיות הקלישה הזאת, של כאילו, הנה, אתה מתחיל עם סם, ואז אתה ממשיך לסם אחר, כן. וכל הזה.
ההוא אז... שצריך להציל מעצמו כזה בסוף.
כן. ועד היום נגיד, לא עשיתי אף סם, בא לי להגיד מהרעים, אבל אני לא אגיד, אתה יודע, מתחום הפרמסי, כאילו מקוק, סמים כאלה, לא יצא לי, לא ניסיתי.
מה שגם מסונטזים, או לא בהכרח מסונטזים?
כאילו סמים לא פסיכדלים. כאילו לא יצא לי לעשות סמי...
פסיכואקטיביים יותר.
כאילו כזה דברים שאף פעם לא הסנפתי נגיד, אפילו לא גד. וכשהתחלתי להיות סטודנט לקולנוע בדרום, גרתי במפלסים, אז התחלתי לגדל גינה, ונורא התחברתי כאילו בכלל לעולם הזה של הצמחים, והייתה לי חברה שאימא שלה הייתה אחת האילריות הראשונות בארץ.
וואו.
והייתי ממש שוליה שלה, כאילו, נורא התחבבנו אחד על השני, והייתי בא אליה קבוע, וממש לימדה אותי כזה לדבר עם צמחים, וכל מיני טכניקות שהן היו מופלאות בעיניי, כאילו, דברים שכזה כל החיים הסתקרנתי לגביהם, ואז היא הראתה לי בתכלס איך עושים את זה. ואז, בפעם הראשונה בעצם, כשהייתי סטודנט לקולנוע, אז מאוד התעניינתי גם בספרים של קסטנדה, ו... והיו לי חברים כאלה שהם היו כאילו ממש בדת של קסטנדה, הם היו חזקים.
מי זה קסטנדה? אני לא...
קסטנדה הוא בעצם, אפשר להגיד שהוא המוזס של ה-60s, כאילו הוא הביא את הסמים הפסיכדלים ואת כל המידע של הפטריות, ושל הפיות לארצות הברית בשנות ה-60. והוא דיבר בעצם על כל מיני דברים שקשורים לתפיסה, דברים נורא מעשיים של איך הם עובדים בעצם, איך התפיסה שלנו עובדת, דברים נורא נורא מעניינים. ובעצם פעם ראשונה בחיים שמעתי על היוואסקה. עכשיו הייתי צעיר, התחלתי ללמוד קולנוע כשהייתי בן 21.
וואו.
הייתי הכי צעיר שם. והיינו כזה חבורה של חברי קסטנדה כאלה.
מה אמרו אז על היוואסקה? מעניין.
אז לא הרבה בכלל ידעו מה זה היוואסקה, שמעתי רק מההילרית שלי שהיא הלכה למפגש היוואסקה, אמרתי, אוקיי, אם היא הלכה והיא לא הייתה מעשנת או משהו, אז אולי יש פה משהו מעניין. ואז באותו יום אמרתי, אני רוצה לעשות היוואסקה. כלומר, כבר ידעתי איך דברים עובדים בעולם הזה של הצמחים, אז קראתי להיוואסקה, אני רוצה לעשות. ובאותו יום פגשתי, חזרתי לתל אביב, בתחנה המרכזית, פגשתי איזה חבר, והוא אמר לי, היום, כאילו מחר, עושים מפגש היוואסקה אצלנו בחווה.
וואו, רגע, מה זה קראת על הצמחים? בוא נחזור.
זה ממש, היא דיברה, היא לימדה אותי ממש שאתה יכול לתקשר עם כל צמח, בעצם צמחים זה החיה שהיא הכי דומה לאנשים, המוח שלנו למעלה, המוח שלהם למטה, באדמה, אנחנו יכולים לזוז, הם התודעה שלהם יכולה לזוז, ואתה יכול לתקשר איתם.
מעניין.
אם עוזר לך במילים, אז במילים, אולי בשירה, אולי במחשבות, אבל בעצם כל הצמחים האלה הם יצורים מחיים, שיש לך איזושהי צורה לתקשר איתם. אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות היוואסקה, ובגלל שפגשתי את הבחור הזה, והייתי אז עם החבר'ה שלי של הקסטנדה, אמרתי, בוא'נה, זה סימן, אתה לא יכול להתעלם מסימן.
כן.
כנראה שאני הולך לעשות היוואסקה.
סבתא קוראת לך.
כנראה, כן. אפילו לא ידעתי שגורם לסבתא.
כן.
אמרתי, אוקיי, זה קורה, והלכתי ועשיתי היוואסקה, וזה היה בעצם הסם הפסיכדלי הראשון שעשיתי.
וואו. גם שלי, אגב.
וואלה. אני חושב שזו התחלה טובה. אגב, מאז לא יצא לי לעשות היוואסקה, אף פעם.
באמת?
כן. ושנים, שנים אחרי זה, כלומר, באותו זמן שלמדתי קולנוע, אז כזה, התחיל האינטרנט, כאילו, לא היה פייסבוק וזה, וכל מה שעשיתי כל היום, זה לקרוא על צמחים, ועל אנשים שמספרים מה הם עשו עם הצמחים האלה, והייתה לי גינה כזאת פסיכואקטיבית, עם כל מיני צמחי מרפא, חלקם אפשר לקחת, חלקם...
לא פחדת מזה? אני חייב לשאול אותך, כאילו אני, כל הילדות שלי, אני מרגיש שהפחידו אותנו על הדבר הזה, כל הפרסומות של אל סם, והאגודה למלחמה בסמים, והביאו לנו מחורים נקיים, שידברו איתנו על כמה זה מסוכן לעשות פטריות ואסיד, והיה לנו מישהו בצורן שכאילו, גדלתי בצורן, זה יישוב קהילתי. היה פעם יישוב קהילתי, היום זה לא. מישהו מצורן שהתאבד אחרי שהוא לקח אסיד.
וואלה.
וכזה הפחידו אותנו, הפחידו אותנו על הסיפור הזה, כאילו ממש, ואני שואל כאילו, איך לא פחדת מזה?
תשמע, קרק, קוק, אירואין, מפחיד. אני גם לא אעשה, וגם זה לא מעניין אותי, זה לא מושך אותי. אבל ברגע שהבנתי ששיקרו לי עם הגנג'ה, אמרתי, רגע, מה קורה פה בעצם? ואז הבנתי שיש צמחים שאני בחיים לא אעשה, כמו דטורה. נגיד.
מה זה דטורה? אני לא יודע.
דטורה היא נקראת גם עשב השטן. זה משהו שהרבה אנשים שמתעסקים בצמחים יגידו לך שזה ביג נו נו. אנשים שדיברתי איתם מספרים סיפורים באמת מפחידים על הצמח הזה. ואני פעם אחת ישבתי, ישנתי ליד צמח דטורה, והתפוח הקוצני שלו רק הקץ אותי ביד. והבנתי שאני לא מתקרב לדבר הזה. Okay. יצא לי גם לעשות סלוויה, שסלוויה יש לה מין רוח מניאקית, היא מניאקית, היא תמיד עשתה לי רק רע, והמשכתי לעשות אותה, כי התעניינתי, אבל ברגע שמצאתי את הפטריות, הבנתי ששם יש אהבה, ונורא שמחתי, גם על האנשים שנתנו לי, גם על הבן אדם שגידל את זה, אני לא חושב שהייתי עושה את זה, אם לא הייתי מכיר את הבן אדם שגידל את הפטריות, ובעיקר פחדתי מלהיות קלישה, זה כאילו מוטיב חוזר בזה, כאילו ראיתי אנשים שהם כזה לבושים כמו איפים, אמרתי, זה לא מגניב, כאילו זה מגניב להיות עם איזה סממן איפי, אבל אם אתה כולך צבעוני וזה משהו מוזר פה, כאילו.
וואו.
אז לא רציתי להיות הקלישה הזאת, כזה גם הפכתי להיות, אבל בעצם הרגשתי שיש המון המון אהבה בפטריות, ועל פטריות נורא נורא שמחתי. אני, אוקיי, אני לא ממליץ, חברים, אם אתם שומעים, אני לא ממליץ, אבל תמיד כשאני עשיתי פטריות, אז עשיתי בכמויות גדולות, ולבד על הספה. כשאנשים שומעים על זה, הם אומרים, לא, אתה צריך טריפסיטר, אתה צריך כל מיני דברים. אני לא חושב ככה. ושוב, אני, כאילו זה פודקאסט ושומעים, ואני באמת...
אתה לא חושב ככה כאילו עליך.
אני לא רוצה להמליץ לאף אחד, אני פשוט יודע על עצמי, שאני יותר התפלפ מלראות בן אדם שהוא כרגע לא במצב מודעות שלי, ואני חושב שהפטריות עצמם בכמות כזאת, אז ברור שאתה משתגע. זה מה שקורה. זה שיגעון. אבל זה מה שנקרא במונחים שלי, שיגעון מבוקר. זאת אומרת, על 5 גרם, אני יודע שאני לא יכול לקום מהספה, אז שום דבר לא יכול לקרות. יש לנו איזה בחור שסיפר לנו בטרפטיז את הפחד הכי גדול שאצלו התגשם. מה זה הפחד הכי גדול שכולם מפחדים ממנו כשהם מתחילים לעשות טריפים?
שהם משתרו.
כן, אבל במה זה מתבטא? בלהתפשט וללכת לצרוח ברחוב, ושיקחו אותך. אז זה מה שקרה לו.
וואו.
ושאלתי אותו, כמה לקחת? זה אומר, 4 גרם. אמרתי לו, אוקיי, 5 גרם, אתה לא היית יוצא מהספה.
כן, אתה נקבר בתוך ה... אתה לא יכול לזוז פשוט.
אתה לא יכול לזוז. גם אתה לא רוצה לזוז, כי אתה כרגע משוטט לך בגלקסיה, בעולמות אחרים. למה בכלל שתרצה איזשהו דיבור או אינטראקציה אנושיים? אתה עכשיו כאילו, לך תדבר עם חייזרים. אני פעם הרגשתי בודד ב5 גרם על הספה, אז קראתי לחברה בראש, והופ, ישבה לידי על הספה, ולא אכפת לי שהיא לא אמיתית, כי ראיתי אותה ודיברנו, וזאת הייתה אחלה שיחה.
וואו, זה, תשמע, זה ממש מרתק אותי, אני נכנסתי לעולם הזה יחסית מאוד לא מזמן, כאילו לעולם הפסיכדלים. אני לפני 2, משהו כזה, 3 אפילו, 3 זה פעם ראשונה שעשיתי משהו שהוא לא וויד, כאילו, עשיתי את וויד בכל צורותיו, כולל אכילה, וזה קצת פסיכדלי, יש בזה אלמנטים, אבל... זה לא היה כמו פסיכדלים, ואני הגעתי לזה דווקא ממקום מאוד אפל, כאילו ממקום שכזה, אין לי מה להפסיד, הייתי במשבר נראה לי הכי גדול בחיים שלי, ואמרתי יאללה, אני fuck it all כאילו, וטסתי לפירו, ועשיתי שם היוואסקה, וכל הקלישאה של היוואסקה קרתה לי שם, פגשתי את אלוהים, הרג אותי, נולדתי מחדש, כל מה שמספרים.
ואתה תבוא אליי לפודקאסט לספר.
בטח, אני אשמח.
ויש לך 3 סיפורים?
כן, יש לי, עשיתי סך הכל 5 טקסי היוואסקה
שם. מדהים.
אני, כאילו, הפעם הראשונה שלי שהגעתי לזה הייתה שאין לי מה להפסיד. ומשהו באין לי מה להפסיד הזה שחרר אותי. כאילו, גרם לי, יאללה, להתמסר לחוויה.
כן.
בפעמים האחרות, הרגשתי שכבר יש לי מה להפסיד. כלומר, שאני יותר אוהב את עצמי ויותר לא רוצה להיות מישהו אחר או משהו אחר, ויש לי קצת מה להפסיד. אז הרגשתי שאני לא עד הסוף משחרר את החוויה של ה, מה שנקרא מות האגו ו...
כן.
כאילו, שאני נאחז במשהו.
אז פה באמת מתחבר החיבור למוות. ואני מאוד מזדהה עם התחושה הזאת של אין מה להפסיד. אני חושב שפעם ראשונה שעשיתי אסיד, הייתי במצב הזה של אין מה להפסיד, ויצא לי כמה פעמים כאילו להיות במקום הזה, שוואלה, אמרתי, אוקיי, זה או עכשיו לקנות כרטיס טיסה לחול, או פשוט לטוס לירח.
כלומר, אתה אומר, זה חול בהישג יד.
חול אפילו יותר רחוק. אני זוכר ממש פעם אחת, הייתי קרוב לקנות כרטיס לאמסטרדם, כזה עשיתי אנטר, 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 כי הייתי באמת בתחושה של דיכאון אז, ותחושת ריקנות מאוד מאוד גדולה, ואז התקשרתי לחבר הזה, ואמרתי לו, מה זה ה-DMT הזה שאתה מדבר עליו כל הזמן? ותוך איזה 0.5 שעה הוא ישב אצלי בספה עם הראש מוכן ועם חיוך. בוא תנסה.
שיגור, לא?
זה שיגר אותי, ושנה הייתי במנהי, כלומר, אצלי קורה משהו שנורא מחבר אותי לחיים אחרי טריפ. זאת אומרת, אחרי טריפ, אחרי שאני שוחה בעולם הדמיון והפסיכדליה, נורא בא לי לעשות דברים ארציים.
מה הכוונה ארציים?
ממש לעבוד, להרוויח כסף, ליצור קשרים.
מה ערביים? אנושיים.
זה תמיד, תמיד עבדתי בעבודות מאוד יצירתיות. אני גם לא חושב שאני מסוגל לעבוד בעבודות אחרות. חוץ מפעם שהיה לי דוכן נקניקיות. כאילו זה נורא מחבר אותי של עכשיו, וואלה, בא לי לקום פתאום בשש בבוקר לעשות יוגה, ואני באמת ארגיש את זה. או כאילו ממש לעשות דברים בשביל עצמי שאני יודע שהם טובים, כמו להפסיק לעשן. הייתי מעשן המון, 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 המון. אנשים הכירו אותי כל הזמן עם סיגריה ביד, כל הזמן. ואני כבר 4 שנים לא מעשן, והרבה מזה בגלל הפסיכדליה, בגלל שהצלחתי למלא חורים שממש שעבו, הם היו מין, היה בהם המון המון כאב, המון המון כאב. אני לא יודע אם להגדיר את עצמי כמומחה לפסיכדליה, אבל זה מה שאני כן חוקר כל הזמן, וגם תוך כדי שאני על זה, אני תמיד שואל את עצמי, מה קורה לך עכשיו? או אם אני על פטריות, מבחינתי אני עכשיו באיזושהי נוכחות של ישות אחרת, ואני שואל אותה לפעמים, אולי זה אותי, אני לא יודע איך זה עובד, אבל אני ממש שואל אותה, למה? ואני זוכר פעם אחת, תמיד הייתי מגדיר את זה שאני עושה 5 גרם לבד בבית.
ככה עשית פעם ראשונה אגב?
ככה עשיתי פעם ראשונה, ונורא אהבתי את מה שאמרת, שיש לך מה להפסיד, כי באמת, 3 חודשים פתאום הייתי בפרץ שהכל עובד לי בחיים, ואמרתי, לא, אני עכשיו ימשיך, כל 3 חודשים אני אעשה, והייתי כאילו מכריח את עצמי לעשות, והבנתי שיש לי המון המון דברים לנקות, ותמיד הייתי מגדיר את התהליך שהייתי אוכל את 5 גרם, ואז משתין הרבה, עד שאני רואה שהשתן שלי ממש נהיה קריסטלי כזה, ובוכה, מוציא מלא מלא נוזלים, ומשתבלל, וזה לא הרגשה טובה. רק החלק האחרון של הפטריות הוא הרגשה טובה.
כן.
ופעם אחת, באמצע שאני בתוך כל הניקוי הזה, וזה לא נעים, זה באמת מרגיש לא נעים, זה קצת מזכיר כמו הרגשה של חום, אבל מאוד פסיכדלית. אז אמרתי לפטריה, למה אני צריך לעבור את כל הדבר הזה כל פעם, כי לתוך אולי ישר לגרום לי להרגיש את הטוב הזה, והיא אמרה לי, כי אני אוהבת אותך, אני לא רוצה שסתם אתה תרגיש טוב, אני רוצה שאתה תגרום לעצמך להרגיש טוב, שננקה את כל הדברים, ואז הרגשתי שאני כאילו עושה פיפי, פתאום אני משתין עכשיו טראומות ילדות, מכיתה ג' מאיזה יום בכלל, או שאני פתאום יוצא לי דמעות של איזה משהו רגשי שלא יכולתי לסנן, או שהיה לי תקוע איזה נוירון במוח שגרם לי לאיזה מחשבה מסוימת, ועכשיו הוא פתאום מעגלי כזה, ופתאום אני מבין את החיבוריות, ואני יכול לצחוק על זה, ותמיד היה לי נורא טוב בסוף. זה היה ממש טקס כזה, שאני מתחיל את הלילה, הלילה נורא, ובזריחה אני בוכה מאושר.
וואו.
והייתי במין ממש רוטינה כזאת, שהבנתי שזה מה שאני צריך לעשות באותה תקופה.
כל 3 חודשים.
כל 3 חודשים. 5 גרם על הספה.
איפה אשתך, הילדים?
אז באותו זמן הייתי עם אשתי רק. לפעמים היינו עושים ביחד. עכשיו, מה זה ביחד? אנחנו לא מדברים באותו זמן.
כן.
אז כל אחד היה בחדר שלו. היינו כזה רואים אחד את השני, ולפעמים מתאחדים בסוף באותו חדר, אבל כאילו זה, בעצם אשתי היחידה, שאני, בין היחידים בעולם, שאני מוכן לעשות איתם, כי מבחינתי זה משהו נורא נורא אישי, ולרוב, העדפתי פשוט לעשות לבד. אז הייתי מנקה את הבית, ממש ממש טוב, כי הייתי שם לב שבתוך הטריק, כל דבר מפריע לי, כל לכלוך הכי קטן, וכשהטריפ היה מתחיל לעבוד, הייתי מבין שנכנסתי למקדש. אז לפני הטריפ הייתי פשוט מנקה את הבית. ובאותו זמן אני ואשתי גרנו עם שותפים, אז כל פעם שהייתי מנקה את הבית בטירוף, הם ידעו שהלילה זה הולך לקרות.
גדול. אתה חושב שיש קהילה של פסיכדלים בפרדס חנה? כאילו למה דווקא פה, סתם כי כולם פה היפים כזה, כאילו בגלל הסטיגמה, למה דווקא פה יש כזה יותר חקירה של הנושא הזה?
תשמע, זו שאלה מדהימה. מה הופך את פרדס חנה לכזאת מופלאה? מה, אם זה אנשים, אם זה אדמה שקורית לאנשים, יש פה, אני חושב שיש פה אנשים כאלה שמחזיקים את התדר, מאוד מאוד חזקים. בשבילי זה אורי ונועה. הם מבחינתי כאילו מחזיקים את התדר הפרדס חנאי.
מי זה אורי ונועה? אני לא יודע.
הם מאוד מאוד יבואו לפה. אורי ונועה, אלופי העולם בקרקס, ליצנים מדהימים, הם זוג שהסתובבו בכל העולם ועשו מופעי רחוב, והם בעצם החליטו להשתקם, כאילו הם פה בפרדס חנה, החליטו שהם גרים פה, אחרי mm-hmm. שנים של נדודים בעולם. מדהימים, מדהימים, שאוט אאוט, צעקה גדולה. אז הם מבחינתי מחזיקים את התדר, ואני חושב שיש פה עוד כמה אנשים כאלה, שממש מחזיקים את התדר הפרדס חנאי, וכנראה קורה איזה משהו, שאנחנו גרים אחד ליד השני, כל האנשים האלה, שכאילו מאמינים באהבה, בטוב, בכל הדברים האלה שאיפים מאמינים ואוהבים,
כן.
שמחזק את התדר הזה, והפסיכדליה, אם משתמשים בה נכון, זה כלי מאוד עוצמתי כדי לנקות טראומות, שהם לא, הם לאו דווקא דברים ארציים, זאת אומרת, גם אם תנקה את כל הטראומות, זה לא אומר שאתה תהיה בן אדם יותר טוב בחיים האלה, אבל כאילו זה ינקה את הגוף האנרגטי שלך, והתדר פה הוא מאוד מאוד חזק, שזה משהו נורא מגניב ששמתי לב אליו, שאני שם פה לב על האנשים, לאיזה סמים הם מחוברים.
מעניין.
כן.
אתה מצליח לראות כאילו בגלל שאתה מומחה לצמחים.
אני לפעמים נכנס לאיזה חלל ואני אומר, פיוטה, יש פה תדר חזק של וואו. פיוטה. לפעמים אני נכנס לאיזה מקום.
זה תדר גברי כזה, לא? פיוטה.
זה תדר של ניקיון, נורא מסודר, נורא, כן, זה גברי, זה גברי אבל, זה גברי עדין, זה גברי פסטלי כזה, גברי רגיש.
אני, קשה לי לקרוא לזה קריאה, אבל בוא נגיד שיש הזדמנויות שקורות לי לאחרונה, לנסות כל מיני דברים חדשים בעולם של פסיכדלים, אבל אני מאוד מפחד מהתקופה. אני מרגיש שכאילו יש וואו, משהו וואו, במלחמה וואו. ובתקופה הזאת שאומר כאילו ביג נו נו, זה לא הזמן, זה לא הזמן כזה. מין משפט, מה אתה חושב על זה?
יו, תשמע,
אתה מתכסה במעיל תוך
כדי. כן, כן. אני מאוד מזדהה עם זה. כשהתחילה התקופה, אני לא ישנתי שבועיים, שבשבילי זה הרבה. היום אני מעשן שחטה אחת בלילה בדרך כלל.
מהווייפורייזר?
יש לי איזה מקטרת כזאת, שזה בין וייפורייזר לבין מקטרת שאני מאוד אוהב, ולא יכולתי לעשן שבועיים, שמבחינתי זה המון.
כן.
כי לא יכולתי להתחבר לתדר הזה, ולא יכולתי להרגיש שאני יכול להרפות.
הרגשת שצריך להיות מאוד ארצי,
אני חושב שאם לא היו לי ילדים ומשפחה, אז הייתי יכול להרפות, כי כאילו פאק איט, אוקיי, אז יבואו אליי מחבלים, יהרגו אותי, הכל בסדר. אבל כאילו הרגשתי שאני צריך להיות דרוך. אני צריך להיות דרוך, לא הגבר הזה שירה בזה, אלא הגבר הזה שיקח את הילדים מהאישה ונדפוק ריצה של החיים. ולא יכולתי אפילו לעשן, אני לא יכול לדמיין את עצמי כרגע עושה טריפ רציני, שזה משהו שמאוד מאוד חבל לי. האמת שהרבה זמן לא עשיתי, כי גם אין לי כל כך זמן עכשיו, אבל אני לא, כרגע אני לא יכול. אני אישית לא יכול.
אתה מרגיש שיש איזשהו זמן קבוע שבו מתאים לעשות, או שכאילו...
אני רוצה רגע להגיד משהו על זה שזה לא רק המלחמה.
אוקיי. Okay.
זה שבעצם הייתה מסיבה, mm-hmm. שזה סוג של מקדש, ואני זוכר שממש בפעם הראשונה שישנתי, אחרי השבועיים האלה שלא ישנתי, נכנסתי למקום מאוד פסיכדלי, וישר בכיתי על האנשים שהיו במסיבה, כי הם הרפו, הם האמינו בעולם, הם האמינו בטוב, הם האמינו שהם יכולים להשתנות, ואז קרה הנורא מכל. וזה באמת הנורא מכל, כלומר, אני יודע, אני בן אדם חרד, אני בן אדם עם דמיון, אני יודע מה זה לדמיין דברים נוראים, והם עברו שם דברים הרבה יותר גרועים ממה שיכולתי לדמיין, אני כן חושב שהרבה מהם הפסיכדליה הצילה אותם.
כן, הייתה את האיש שדיברה מהשיח, אני לא יודע אם ראית את זה.
שזה קטע מעניין, כי היא לא אומרת בשום שלב שהיא הייתה על פסיכדליה, וכולם מעלים כן. אותה ואני גם חושב, אבל יכול להיות שפשוט עלה לה, אתה מבין? כמו מין פלשבק. יכול להיות שהיא התנסתה בעבר, לאו דווקא במסיבה הזאת. ופתאום היא נכנסה למקום הזה, השלב והבטוח, בתוך השיח.
כאילו מין ההרגשה הזאת של יהיה בסדר כזה של...
כן, זה גם יכול להיות. אבל אני...
איזה הרגשה מדהימה הזאת, זה הרגשה...
ממש.
אני באמת, כאילו, אחרי הטקס הראשון שעשיתי, זאת הייתה הרגשה שלי כל כך חזק, כאילו ש... לא משנה מה אני אעשה, אני אהיה בסדר. כאילו מין הרגשה של בטוח. ואני מניח שהרבה אנשים הרגישו ככה גם שמה, גם במלחמה, גם במסיבה, כאילו מין הרגשה כזה של יהיה בסדר, ולא לכולם היה בסדר.
אני כאילו, כשהייתי קטן, שמעתי על השואה בגן, כן. כמו רובנו, ואני זוכר שתמיד הייתי מדמיין מה קורה אם נאצים מגיעים אליי. כאילו, וואו. אם אני יכול לדבר איתם, למצוא חן בעיניהם, אם אני יכול לבקש מהם לא להרוג אותי, אם אני יכול להגיד להם שאני טוב, כאילו היו לי כל מיני חלומות כאלה, אני זוכר ממש בגן שפתאום יש איזה גנן חדש, והוא מעלים חלק מהילדים, ואני יודע כל יום שהוא מעלים ילד.
זה היה בראש שלך או
זה
באמת?
זה היה בראש שלי.
וואו.
וכאילו התחברתי עם הגננת, ושאלתי אותה, תגידי, אולי אותי הוא לא? והרבה בתור ילד הייתי מתכנן טקטיקות כאלה, של כאילו להבין איך זה. ושזה קרה עכשיו, אז אני כמו הרבה אנשים, שאלתי את עצמי, מה אני הייתי עושה? לאן הייתי הולך? ואני יודע שאני מהאנשים, טוב, אני לא יודע בוודאות, אבל יש סיכוי גדול שפשוט הייתי מתעלם, שפשוט לא הייתי עושה כלום.
היית נותן לסיטואציה?
פשוט הייתי נשאר שם עד שמאוחר מדי.
וואו.
הרבה פעמים בחיים היו לי אינסטינקטים שקלטתי דברים עוד לפני בכלל שהם קורים, ופשוט הלכתי משם, אבל גם יש סיכוי שפשוט הייתי נשאר שם, פשוט עומד. אני מאמין, אני לא יודע אם זה נכון, יש לי כל מיני תיאוריות שאי אפשר להוכיח אותן. אני מאמין שכל בן אדם שנכנס להיכל הפסיכדלי, שמתאחד עם איזושהי ישות פסיכדלית, הוא משאיר שם משהו. והבא אחריו שלוקח את החומר, הוא קצת מקבל מהתדר של מי שהיה לפניו.
מעניין.
וזה גם אחת הסיבות שאני נורא מפחד כרגע להיכנס לשם. אני חושב שזה יקרה, אני מרגיש שאני חייב שזה יקרה, כי גם אני כמו הרבה אחרים עובר דברים מאוד לא נעימים נפשית, עם המחיה פה ועם הטראומה הזאת הקולקטיבית, וגם הייתי במיליון מסיבות שם, בשטח הזה, אני גרתי שם.
כן, אתה מכיר טוב את האזור.
זה נורא, נורא קל לי לדמיין את זה, כאילו. אז אני חושב שאני חייב, אני לא רוצה, אני חושב שאני חייב מתישהו ללכת למקום שאני באמת מרגיש בו בטוח, זה כנראה לא יהיה בישראל, וצר לי להגיד את זה, כי אני מהאנשים שתמיד, אני חשבתי צריך לעשות את זה בארץ, בבית שלך, בספה שלך, לא בפרו ולצוע עכשיו רחוק, אלא בבית שלך, ותמיד כשהייתי באמסטרדם וחברים אמרו לי, בוא נעשה פטריות, אמרתי, מה פתאום, העיר הזאת רועשת מדי לפטריות, מי עשה בו, מה פתאום? אז אני כנראה אעשה את זה בארץ אחרת, שאני ארגיש בטוח, ואני פשוט יישב לבד עם עצמי, ואני אפקה, אני אקח 5 גרם פטריות, ואני אפקה המון המון המון.
וואו.
כן.
פשוח. כן. אפרופו הקשר של המוות עם הפסיכדלים, זה קשר עמוק, כאילו בעיניי, זה משהו שלפחות בטריפים שלי חזר המון, המוות. טוב, אנחנו מגיעים לסיום.
אופה.
אבל מרתק לי.
שמע, כיף פה, ולא מדברים על זה, גם על העיניים הכחולות היפות שלך, גם על החלל המגניב הזה שבנית פה.
תודה רבה.
ועל כל הדבר הזה שפשוט החלטת לעשות אותו.
טוב, אז אני מסיים תמיד בשתי שאלות. קודם כל, אם יש לך איזה מסר, שבא לך להגיד למאזינים ולמאזינות.
וואי, אתה יודע, דווקא לא נעים לי מעצמי, אבל נורא בא לי, בגלל שזה הפודקאסט של פרדס חנה הרשמי, אז נורא בא לי שנתפוס את המר אילן הסדרתי הזה. כאילו, זה לא נחמד לסיים עם זה, זה לא סימפטי, אבל בגלל שזה קרה לפני שבוע, והוא ממשיך להרעיל, אני ממש רוצה לדעת מי זה, ואני רוצה לדאוג שהוא לא יוכל לעשות את זה שוב.
אז תכף נסיים בקריאה, כאילו, לעזור לדבר הזה איכשהו. צריך לכתוב על זה גם בפייסבוק וכאלה.
אז כתבתי המון ודיברתי עם המון אנשים, גם אנשים שלפני 10 שנים כבר זה קרה להם, ואני חושב שזה פשוט נושא שהוא כל כך כואב, שקשה להתעסק איתו,
כן.
ובגלל זה מפסיקים. וזה מה שקרה לי, וזה מה שקורה עכשיו למי שהרעילו לה את הכלב, שהיא גם בהתחלה ניסתה למצוא, אבל אני חושב שרגע אחד, קצת כמו הסכסוך הזה שיש לנו פה עם המדינות, אנחנו רגע אחד צריכים להתעסק בכל השכול הזה, ולקחת רגע אחריות, כן. ולדבר, ולמצוא מי זה,
טוב, אבל אנחנו נסיים כן במשהו אופטימי.
יאללה, כן.
אני תמיד שואל על המלצה פרדסחנאית, אם שמעת את הפודקאסט, אז משהו אחד הוא פרדסחנה, שבא לך להמליץ עליו, זה יכול להיות מקום, זה יכול להיות אירוע, זה יכול להיות
מסעדה. אני כל פעם ששמעתי את הפודקאסט, אמרתי, מה אני, אורי? תשמע, אני די חדש פה. אנחנו בפרדסחנה, יש פה מלא מלא איפים. כשהתחיל כל הסיפור, לראות איפים ברחוב, עשה לי טריגר.
וואו, מה, באיזה הקשר? בהקשר של המסיבה?
בהקשר של המסיבה, שאתה רואה במשך יומיים רק בפייסבוק תמונות של אנשים יפהפיים, שאתה יודע שהם כבר לא איתנו ושהם עברו את הנורא מכל.
כן.
ואז פשוט יצאתי לרחוב פה וראיתי איפים, ובמקום שזה יעשה לי שמח, שזה מה שזה עשה לי, מהרגע שעזבתי את החותרים ובאתי לפה, אמרתי, יו, יש פה פריקים. אני, היה לי קשה פתאום, כן. לראות איפים, לראות אנשים יפים, כאילו מה אתם וואי, שמחים פתאום. אני חושב שיש פה משהו נורא נורא מיוחד במקום הזה. אני ממליץ לראות את המופע של אורי ונועה, הם מופיעים כל הזמן, זה מופלא מהחיים, הם ענקים, זה קורה מצחוק.
גדול.
זה לא מופע לילדים, זה מופע לכולם.
אה, וואלה.
זה
לכולם.
פשוט מדהים. אז אני ממליץ לראות את המופע שלהם, ואני ממליץ פשוט ללכת בפרדס חנה ולהכיר תודה על כל הטוב הזה שיש לנו פה. כי באמת, יש פה מין קסם כזה, זה משהו באוויר, יש פה קסם, יש פה דברים נורא נורא.
לא יכול לצאת לך יותר ריפי מזה.
אין מה לעשות. כאילו, תצאו החוצה, תנשמו את האוויר, תסתכלו על העצים, איך הם עוקדים, באמת, יש פה משהו יפה. אנשים סתם ככה מחייכים אליך ברחוב, איזה מופלא זה. נכון?
באמת שכן.
אתה יכול סתם לעבור ליד בן אדם, לחייך.
כן, גם לא משנה בין כמה הוא, מאיפה הוא, כאילו, סתם הלכנו לפני יומיים פה ליד התחנת אוטובוס וכזה, שלום, שיהיה לכם יום טוב, כאילו, בהכי נחמדות, זה מדהים.
זה מופלא. אני כשהגעתי לקיבוץ בפעם הראשונה, חשבתי שזה ככה, ואז אמרתי לאנשים שלום, והם הסתכלו עליי במבט זוהם. ופה זה דבר באמת מדהים, שאתה יכול ללכת החוצה, ליהנות מהחיים, בלי מטרה, פשוט להסתובב ולחייך לאנשים.
טוב, אז אני אשאל אותך עוד שתי שאלות אחרונות קצרות, סתם אהוב.
אני טיפוס של פטריות, יש בהם משהו מאוד כזה שובבי, מאוד כזה של היער, שאני מתחבר אליו. הסם שהכי השפיע, אני עכשיו פותח במונולוג, הסם שהכי השפיע עליי בחיים, לטובה ובחר את המסלול של החיים שלי, זה דווקא פיוטה. כל הג'אגלין והקרקס, זה הכל בא משם, מטריפ אחד. ו-DMT זה בעצם הדרך, כמו שטרנס מקנה אומר, הדרך הכי מהירה לשנות מערכת הפעלה.
מדהים. וסם סנו?
סם סנו שניסיתי.
שניסית.
סלוויה, סלוויה עם מניאקית.
כן, אני הבנתי שזה כמו ב-Stranger Things, ראית Stranger Things?
לא ראיתי.
זה כאילו לוקח אותך לעולם ההפוך, לעולם האפל כזה.
היא פשוט לא נחמדה, היא עושה לך טלנובלה קוסמית של החיים, היא פשוט לא כיפית.
כן. אורי דוב לידור, ממש ממש תודה.
איזה תענוג גדול.
כן, ואנחנו נתראה
ב... אני בתוך הפודקאסט.
אתה בתוך הפודקאסט, כן. אנחנו נתראה בפודקאסט שלך.
כן, נכון.
ואני אשמח לשים אליו גם לינקים בתיאורים, אז תשלח לי.
אני, כן.
אנחנו נוסיף גם את הלינקים לטריפטיז וגם לקרקס בפיטה.
מדהים. יש לי גם פודקאסט עם הבן שלי.
יש לך עוד פודקאסט?
יש לי עוד פודקאסט, כן.
וואו, איך קוראים לו?
פודקאסט בפיטה.
אהבתי, ואיך קוראים לבן שלך?
אקו.
אקו, שם מעולה. סגור, אז תודה רבה ותודה לכם, מאזינים ומאזינות. מה דיבור פרדסחנה קרקור, נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.
שלום.